דיברנו בכמה שיעורים בתקופה האחרונה, דיברנו על ענייני רוח הקודש וארץ ישראל, ולמדנו קצת מהרב קוק על רוח הקודש שחייבת להופיע בארץ ישראל ועל הכוח המדמה. ומה שתמיד שואלים, גם פה שאלו וגם אנשים אחרים ששמעו את השיעורים, זה בעצם איך, מה זה בדיוק אומר שיש רוח הקודש בארץ ישראל? בסדר, כוח מדמה ויותר דמיון ושולב את זה עם הכוחות השכליים ועם הלימוד תורה, אבל איך זה בדיוק בא לידי ביטוי? כלומר, איפה, נשאל את זה ככה, מה אין לנו ומה אנחנו צריכים שיהיה? בסדר, זה הנושא של השיעור היום, כלומר, מה חסר ברוח הקודש כדי שיהיה רוח הקודש, ומה צריך לקרות כדי שיהיה רוח הקודש. עכשיו, אני לא מתכוון רק בהנהגה המעשית, זה אולי השלב האחרון, זה אולי אם אני צריך עוד שיעור, מתכוון לפני הכל במובן להבין מה אני מחפש, נכון? הקושי הגדול במושגים כמו נבואה, רוח הקודש, זה להבין מה בדיוק אנחנו מחפשים. אנחנו כעיוורים באפלה משוטטים ולא יודעים בדיוק מה לתפוס. אז היום אני אנסה לתפוס איזושהי נקודה, שהיא לדעתי הנקודה המהותית ביותר להבנה מה צריך להשיג בשביל רוח הקודש. בסדר? זה יהיה פחות או יותר הכיוון. ובשביל להבין את זה, בגלל שאנחנו עוסקים ברוח הקודש, אין דבר יותר טוב להתחיל מהמשנה. משנה שדיברנו עליו, היא מופיעה במסכת ברכות, בדף למדה ודמות ב', שזה משנת חסידים, מה שנקרא רבי חנינה בן דוסה, שהוא היה חסיד, הוא דמות מאוד מיוחדת. אז כתוב עליו במשנה, אולי נקריא את כל המשנה, זה לא ארוך. המשנה אומרת, המתפלל וטעה, סימן רע לו. סימן רע, כלומר, אם אתה מתפלל ולא יצא לך את המילים הנכונות, טעית, התבלבלת בתפילה, זה סימן רע. זה יכול להיות מובן איכשהו. ואם שליח ציבור הוא, סימן רע לשולחיו. כלומר, אם השליח ציבור זה שטועה, זה סימן רע לכל הציבור. גם עוד איכשהו מובן, מפני ששלוחו של האדם כמותו. אמרו עליו רבי חנינא בן דוסה, שהיה מתפלל על החולים, ואומר, זה חי וזה מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? הרי אני מזכיר לכם, רבי חנינא בן דוסה, הוא תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, זאת אומרת, הוא חי אחרי חורבן הבית. נכון, רבן יוחנן בן זכאי זה בדיוק מי שהיה בחורבן הבית, וכבר בתחילת תקופת בית שני, היו לנו שלושה נביאים אחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, והגמרא אומרת, במסכת סוטה, שמי שמתו חגי, זכריה ומלאכי, נפסקה רוח הקודש, לא רק נבואה, אפילו רוח הקודש נפסקה מישראל. אז אומרים לו, מאיפה אתה יודע? הרי מה, אין לנו רוח הקודש בינינו. אז הוא אמר להם, אני יודע מאיפה אני יודע, מאיפה אני יודע, הוא אומר להם ככה. אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל. ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. כלומר, הוא אומר כאן דבר שזה לא בדיוק מה שהיה כתוב לפני זה. לפני זה היה כתוב, המתפלל וטעה, סימן רע לו, הוא טעה. כאן הוא לא יודע, אין לו מה לטעות, נכון? כשאתה מתפלל על החולה, אין נוסח. זאת אומרת, במה תטעה? מה שתגיד, זה התפילה, נכון? אבל הוא אומר, אם התפילה שגורה בפי, כלומר, מה שהוא מתכוון לומר, זה אם התפילה משתגרת ממני, זורמת ממני, סימן שהיא תתקבל. ואם אני לא מצליח, זה לא יוצא ממני באופן טבעי, סימן שלא. ואני אומר, לפי זה יוצא שבעצם הוא, יש פה קושייה אדירה, כי זה גבול לעבודה זרה. כי אנחנו יודעים, כלל גדול, שיש איסור מעונן, נכון? לא נותנים סימנים בדברים, אם יוצא לי, אם לא יוצא לי. ראיתי עורב עובר בשמיים, מה זה מסמל, זה דברים של עובדי עבודה זרה, זה לא דברים שביהדות הם בסדר, הם אסורים. זה אולי דרכי האמורי, אולי ממש איסור של עבודה זרה, אולי איסור מעונן, כל מיני איסורים כאלה ואחרים. ואם כן, מה הוא בדיוק מתכוון לומר? וכשהגמרא באה לבאר את הדברים, אז היא אומרת לנו פסוק. היא אומרת, מאיפה, על מה, איפה זה כתוב? מה שאומר רבי חנינא בן דוסה. אומרת הגמרא, ישעיהו הנביא אומר, בורא ניב שפתיים, שלום שלום, והרחוק ולקרוב, אמר השם, ורפאתיו. זאת אומרת, השם בורא ניב שפתיים. מה שיוצא מהפה, ואם זה יוצא, אם יש ניב שפתיים, אז יש שלום, גם לקרוב וגם לרחוק, ויש רפואה, רפאתיב. זה המקור. ועדיין זה לא ברור מה בדיוק רוצים להגיד פה. בסדר, מה זאת אומרת שהיא יוצאת לו התפילה, סימן שהחולה יהיה בסדר, ואם לא, אז לא. אנחנו, דרך המשנה הזאת, ננסה להבין את הדברים, כאשר כדי, אנחנו לא נלמד היום סוגיה בזוהר, הוא מתעסק הרבה בזוהר, בזוהר שמתברך, אבל זה לא יהיה סוגיה, זה יהיה כמה מקורות בזוהר, אז לא נוכל להתעמק באף אחד עד הסוף, אבל לפני שנתחיל עם הזוהר, כדי להבין אותו טוב, צריך להגיד מושג אחד, רק מושג אחד, שמעולם החולין, בסדר? מעולם המחשבה הכללית, לא כי הוא קשור באופן אינהרנטי דווקא לעניינים שלנו, אלא כי הוא יעזור לנו מאוד להבין את הדברים. בערך בסוף המאה ה-19 היה בלשן שוויצרי בשם פרדיננד דה סוסיר, הוא נקרא אבי הבלשנות המודרנית. והוא לא כתב ספר, אבל כתבו התלמידים שלו ספר בשמו, שנקרא קורס בבלשנות כללית, ואחד מהמושגים שהוא מכונן שם, ומאוד מאוד חשובים, זה מושג שנקרא מסמן ומסומן. מה הכוונה מסמן ומסומן? הכוונה, אם אני אומר למשל, מה זה? זה כוס. בסדר? נכון? יש פה כוס. יש את המילה כוס, שהיא מסמן. היא מילה מסוימת. ויש את הכוס עצמה, את הדבר הזה, הפיזי, שנקרא כוס, זה המסומן. פה זה נורא פשוט, נכון? שאני אומר, תביא לי את הכוס, כולם מבינים מה אני מדבר. אבל לפעמים זה יכול להיות מאוד מסובך. למשל, אדם יכול להגיד, איך אני מגיע לבאר שבע? עכשיו, השאלה מה הוא מתכוון במילים באר שבע. יכול להיות לזה הרבה משמעויות, נכון? כי קשה מאוד להצביע על נקודה בעולם שהוא יגיד, פה זה באר שבע. מה אתה מתכוון? אתה מתכוון איך אני נכנס לגבולות באר שבע? איך אני מגיע למרכז העיר באר שבע? איך אני מגיע לשכונה מסוימת בבאר שבע? איך אני לוקח אוטובוס שבאופן כללי נוסע לכיוון באר שבע? יכול להיות הרבה מסומנים למסמן שנקרא באר שבע. כן, זה מסבך את העניינים. לא משנה כרגע איך דה סוסיר השתמש בזה, הוא רצה לומר שאין קשר בין המסמן למסומן. בשפה משהו נכון, בסדר, בעברית יש מקרים נדירים שיש קשר בין המסמן למסומן, נגיד במילה בקבוק. המילה בקבוק היא כאילו מסמלת את הצליל של מה שעושים שמוזגים, נכון? של המזיגה. ברוב המילים שלנו אין קשר בין המסמן למסומן, קשר פונטי, קשר שפתי, כלומר, אין קשר בין המילה כוס לבין הכוס. בסדר? על פניו, במבט פונטי, הדברים לא קשורים. למה אנחנו צריכים את המושגים האלה? אז בואו נעשה טיול קצר בזוהר. אז אנחנו מתחילים בזוהר פרשת ויחי, חלק א', דף ריש מ"ו עמוד א', עמוד ב', סליחה, אני יודע שאין לכולם את הספר מולם, אבל אני אקריא את זה לאט ואסביר, כי זה לא מסובך, אנחנו לא לומדים סוגיה שלנו. אז הזוהר אומר פה, הוא אומר ככה, הוא אומר, דכתיב ומתברך נהווה, משיר השירים, בגין דקול מדבר לדיבור, ולת קול בלא דיבור. אז זו סוגיה שמופיעה בזוהר, נדמה לי שקרוב ל-10 פעמים. היחס בין הקול לדיבור. ומה אומר הזוהר? הוא אומר, הוא קול השתלח מאתר עמיקה דלעלה, ושליח מקמה להנהגה לדיבור, דהה לת קול בלא דיבור, ולא דיבור בלא קול, ולא כלל לצריך לפרט, ולא פרט לצריך לכלל. ובמילים אחרות אומר הזוהר, אי אפשר שיהיה דיבור בעולם בלי שיש קול. בסדר? זה מובן? זאת אומרת, הפעולה הזאת שנקראת דיבור, מה שאני עושה כרגע, היא מורכבת מכמה וכמה עניינים. כאשר במובן הכי פשוט, יש פה את עצם הקול שיוצא ממני, נכון? והוא חסר משמעות. זאת אומרת, דמיינו שישב פה אדם סיני, שלא יודע עברית, לא רק שהוא יודע עברית, הוא מימיו לא שמע את העברית אי פעם, והוא יישב פה בשיעור. הוא לא ישמע דיבור, הוא ישמע קול. נכון? הוא ישמע קול. ואילו אתם שומעים דיבור. אבל זה לא אומר שזה שני דברים שונים, כי אני עושה רק פעולה אחת, שהיא מורכבת משני עניינים. יש את עצם הכל, ויש את המשמעות של הכל, שזה הדיבור. במובן הזה, אפשר להסתכל על הכל ודיבור כמסמן ומסומן. המסמן זה הכל, הוא הדבר הגשמי שמתרחש פה, הגולמי גם, נכון? כל זה דבר גולמי, והמסומן זה המשמעות שלו, זה הדיבור. אז הזוהר פה אומר שאין קול בלי דיבור, ודיבור בלי קול, ואז הוא אומר פה משהו מאוד 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 עמוק. הוא אומר, תדע איך הדברים עובדים, עוד לפני זה. לפני קול ודיבור.
אין קול בלא דיבור זה כבר משהו שהוא לא טריוויאלי. כי זה אומר שהרי היה יכול להיות סתם קול בלי משהו.
רגע, אנחנו נראה שיש קול בלי דיבור. פה הזוהר רק מציג לך את הסוגיה. זאת אומרת, למה בחרתי להתחיל מפה? כי פה הוא מפרק לך את זה. הוא אומר, תדע לך שכשאתה שומע דיבור, יש שם גם קול וגם דיבור. אנחנו נראה שבעוד איך יש קול בלא דיבור, ובעוד איך יש דיבור בלא קול אפילו. בסדר? ואז אומר הזוהר ככה, תחת זה, מחשבה ראשיתה דחולה. הכל מתחיל במחשבה, נכון? הרי אין דיבור שלא קדמה לו מחשבה. זאת אומרת, הבסיס של לדבר זה לחשוב. ובגין דהי מחשבה היא לגוסת אימה ולעית ידה, מחשבה זה ספירת החוכמה, היא סתומה, היא לא ידועה. כתתפשטה עם מחשבה יתיר, כשהמחשבה מתפשטת, כלומר המחשבה מתחילה בנקודה, במשהו שאין לו מובן. אבל כשהמחשבה מתפשטת יותר, עתיה לאתר דרוך השעריה, היא מגיעה לאתר ששורה בו הרוח, וקדמתי לאור אתר יקרה בינה. בסדר? זאת אומרת, אחרי המחשבה יש את ההתבוננות, את הבינה, שזה המקום שבו המחשבה מתפתחת. המחשבה בהתחלה היא גולמית, למשל, אתן לכם דוגמה קלאסית, אדם חולם חלום בלילה ומאירים אותו באמצע החלום. בדרך כלל שאתה קם, אתה עוד באמצע החלום, אבל 2-3 שניות אחר כך, או אפילו חצי דקה אחר כך, אתה כבר שכחת לחלוטין מהחלום. למה? כי המחשבה לא התפשטה. נשארה גולמית. זאת אומרת, היא הייתה בהתפשטותה בעצם החלום, אבל שהתעוררת, אתה נשארת עם הנקודה הגולמית של המחשבה, מכיוון שאתה לא מפתח אותה, אז היא לא מתפשטת, היא נשארת גולמית. אבל כשאנחנו ערים, יש לנו המון מחשבות, רובן לא מתפשטות, וחלק קטן מהן מתפשט, והוא נהפך להיות כבר, הוא תופס את התודעה, מה שנקרא, וזה המעבר מחוכמה לבינה. תכף נראה שלנו פה את כל הרצף. אחרי זה, אחרי בינה מה יש לנו? אז אחרי בינה יש לנו, ועליו סתים כדי קדמיתה. אנחנו מכירים את זה, כל מי שלומד פה יודע, נכון? בזוהר אנחנו מכירים שהבינה היא סתומה, ואפשר לגלות מנה משהו, נכון? מגיד דרשית אחרית, אפשר לראות בה מהשבע ספירות התחתונות, מה אומרת הבינה. למדנו את זה כבר בכמה וכמה סוגיות. ואף אגב דהיו סתים, אי רוחה התפשית והפיק קלה, קליל. מאשה ומאיה ורוחה דהינון צפון ודרום ומזרח. זאת אומרת, השלב הבא אחרי הבינה, זה התפארת, זה כתוב מפורש, אנחנו נראה אחרי זה שזה תפארת, הכל, כל יעקב, נכון? וזה בעצם הכל. כלומר, הבינה, המחשבה מתבטאת בכל. היא מקבלת איזה כל. אבל כל זה קורה איפה? רק בתוכי. כי לכל, כשלעצמו, במובן הגולמי, אין עוד שום משמעות. מתי זה יוצא החוצה? מתי זה יכול להיות מקבל מובן על ידי אחרים? שמה יש? דיבור. צריך דיבור. ולכן השלב הבא, כן, והי קלה כללה דקול שר החילין, וקלה דה מדבר לדיבור. הוא נהפך להיות דיבור, ודה יעיב מילה בתיקונה. בגין דקול השתלח מאתר דרוחה, ואתה לדברה מילה, לאף כמילין תריצים. זאת אומרת, ככה יוצאים מילים. שהכל מתחבר לדיבור, נהיה משמעות.
המילה זה לפני הדיבור או אחרי הדיבור?
המילה זה השילוב של שניהם בעצם. כאילו, בסדר, במובן של תקשורת, מילה מילולית, כלומר, של בעל פה, לא כתובה. ואז, יש לנו פה סריה שלמה, נכון? יש לנו חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. כל 10 ספירות גלומות בתוך זה. בסדר? ואז מה כתוב? כתוב דבר מאוד יפה, מאוד נדיר שהזוהר מתבטא ככה. הוא אומר, וכאן תסתכל בדרגים, שתסתכל בכל ההדרגות האלה, אז אתה תבין שהוא מחשבה, הוא בינה, הוא קול, הוא דיבור וכול אחד. והיא היא מחשבה ראשיתה דחולה ולואה ופירוד, אלא כולה אחד וקישור אחד, והיא הוא מחשבה ממש, התקשר בעין ולא התפרש לעלמין, ודאו אחד ושמו אחד. מה הפשט? זאת אומרת, במצב המתוקן, וזה יהיה הנושא שלנו היום, במצב המתוקן, כאשר יש חיבור של המחשבה ושל ההתבוננות ושל הקול ושל הדיבור, בבת אחת, כדבר אחד, כמקשה אחת, זה ייחוד שלם. וזה נראה תכף קורה רק בגאולה, רק בארץ ישראל. ולמה? לפני למה? מה זה אומר? מה המשמעות של זה? זה המשמעות של מה שכתוב, והיה אדוני במלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. כלומר, הוא ושמו אחד, המסמן והמסומן. הוא זה מסומן, שמו זה המסמן. מה יקרה? היום הוא לא אחד ושמו אחד. למשל, בוא ניקח דוגמה. כשאנחנו קוראים בתורה, אנחנו קוראים שם אדנות, אבל כתוב שם הוויה. נכון? אנחנו אפילו לא מסוגלים להוציא בפה את מה את השם עצמו. זאת אומרת, יש לנו פער כזה גדול בין המסמן למסומן, שאנחנו חייבים להגדיל אותו עוד יותר, על ידי הדיבור, כדי שהוא יקבל משמעות. בבית המקדש, שזה המלכות, שם יש דיבור. לא צריך את זה, אז משתמשים בשם המפורש. הכהנים, בברכת כהנים, בבית המקדש, אומרים את השם המפורש. בסדר? זאת אומרת, יש פה איזשהו יצירה שעושים הכל בבת אחת. זה מדרגה, שהיא המדרגה של משה רבנו, כמו שאומר בהמשך, של לעשות הכל בבת אחת. אבל אנחנו נתמקד בחיבור בין הכל לדיבור. בין הכל לדיבור. שהכל והדיבור הם יהיו דבר אחד. מה זה בדיוק אומר? אז בואו נעשה עוד טיפה כדי להבין את זה קצת יותר טוב. נמשיך עם הזוהר. נלך במקום אחר, נלך בפרשת תולדות, עדיין כרך א', דף קוף ממי עמוד א'. בסדר, קצר מאוד, אבל כדי לתת את המובן של הספירות, כי עוד לא אמרנו מה זה כל, אז כתוב שמה, יש פה פירוש של אשת חיל. אז כתוב מה זה פיה פתחה בחוכמה. בגין דאי סתימה דלית ידה כלל, דכתיב ונעלמה מעיני כל חי, ומעוף השמיים מסתערה, וחדשה והתפשת בחוכמה, דעידה בקבה והיא בגבה, והיא הפיקת קלה, דהי תורת חסד. הכל הוא תורת חסד, שימו לב, לא חסד, אלא תורת חסד שזה תפארת, תכף היא כתוב פירוש. פיה פתחה בחוכמה, דה ה' בתראה. זה ה' התחתונה, מה זה ה' התחתונה, מה זה יהיה? מלכות, דהי הוא דיבור. ה' התחתונה זה הדיבור, זה המלכות. ומילה תלויה בחוכמה, כן, המילה, זה תלוי בחוכמה, למה זה תלוי בחוכמה? כי זה מתחיל, אתם זוכרים, במחשבה. ותורת חסד הראשונה, דה כל, דקיימה על דיבור להנהג עלה, ותורת חסד, דה יעקב, דהיו על לשונה להנהג המילה ולאחדה. דה לת דיבור ולא כל, והוקמוע. אין דיבור בלי כל. בסדר? ולכן, החיבור בין הכל לדיבור, זה ההשלמה של הייחוד, אפשר לקרוא איזה ייחוד תחתון, של התפארת והמלכות, וככה יוצא דיבור ברור. ועוד קצת בזוהר, בסדר, זה היה קצר. אני הולך ו... זאת אומרת, בואו נעשה ככה. עד עכשיו הבנו שיש קול ויש דיבור, נכון? ושכדי שיצא דיבור שלם, דיבור אמיתי, צריך שהם יהיו מאוחדים. נכון? עכשיו מגיע המכה. מתי זה לא קורה? כשנופלים, כשיוצאים לגלות. מה הגלות הראשונה בהיסטוריה? תחשבו טוב. לא לפני. אדם הראשון, יפה מאוד. אדם הראשון, חטא עץ הדעת, נכון? כולם שואלים, מה שהרמב״ם שואל מורה נבוכים פרק ב', מה קרה בחטא עץ הדעת? יכול להיות זו שאלה גדולה, הרי כשאתה קורא את פשט הפסוקים, אתה אומר, בחייאת, טוב שזה היה. לפני זה הם היו בורים בחסר דעת, הסתובבו ערומים, לא אכפת להם כלום. פתאום הם קיבלו דעת. מה, אם לא היינו אוכלים, לא היה דעת. אז המקובלים אומרים, לא, הם היו צריכים לאכול בשבת, אבל בפשט זה מאוד קשה. הרמב״ם אומר, התשובה שלו זה שהוא עזב את המושכלות ופנה אל המפורסמות, וזה בדיוק התשובה של הזוהר, אבל לא נאריך בזה. אז הזוהר אומר ככה, הזוהר אומר בפרשת בראשית, בדף ל"ו, עמוד א', הזוהר אומר ככה, יש כאן דרשות על הסיפור של חטא עץ הדעת, אז כתוב, ותרא האישה כי טוב, חמת ולא חמת כי טוב, היא ראתה ולא ראתה כי טוב, חמת כי טוב ולא התיישבת בה. זאת אומרת, היא ראתה שזה טוב, אבל זה לא התיישב לה, היא לא היה לה עדיין את המובן מה זה טוב, בסדר? היא ראתה שזה טוב, אבל היא לא יודעת מה זה טוב. מה הכתיב לבטר? ותיקח מפריו ולא הכתיב ותיקח ממנו. לקחה מפריו, כלומר כבר יש פה איזו הפרדה, ואז כתוב, והיא דבקת באתר דמותה, וגרימת בכל אלמה מותה, והפרישת חיה היא מן מותה, ובחוב הדה גרים פרישותה להפרשה היית אתה מבעלה, דהה כל מדיבור לא מתפרשן מאלמין, ומה היא דמפריש כל מדיבור? התעלם, ולא יחי למעלה לה, כיוון דה ישתקל מיני מילולי התייעי ועפרה. זאת אומרת, ואמר רבי שמעון, זה מה שכתוב, נעלמתי דומיה, חשיתי מטוב וכאבי נאחר. כלומר, הקול והדיבור נפרדו כתוצאה מהחטא עץ הדעת. הם כבר לא היו אחד. ואז מה נשאר לעשות? לשתוק, אי אפשר לדבר. כשהקול והדיבור נפרדים, אי אפשר לדבר. ואז רבי שמעון מסביר, הוא אומר, יש פסוק, נעלמתי דומיה, היקרא כנסת ישראל אמרו בגלותה. מה הייתה אמה? בגין דה קול מדבר לה לדיבור. כיוון דהי בגלותה, קול התפרש מיני, ומילה לא השתמע, ועל דה נעלמתי דומיה. זאת אומרת, במילים אחרות, כן, ואז כתוב, אחד דומיה תהילה, מה היא דומיה? דה תהילה ודוד, דהי דומיה בגלותה ושתיקה בלא קול. אין ברירה בגלות, אלא לשתוק. לשתוק בלי קול. יש פה ליקוטי מוהר"ן?
איפה?
מה? לא, 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 לא דומה שם, לא. אבל בעצם המחשבה בגלות זה שאי אפשר לדבר, למה? כי אין קול בלי דיבור ודיבור בלי קול, זה לא דיבור אמיתי, ולכן זה לא מסתדר, ואי אפשר באמת לדבר בגלות. ועל זה אומר רבי נחמן.
זה היכול
התחתון. זה היכול התחתון, כן, כן. כן, ועל זה אומר רבי נחמן, בתורה ג' כן, אני לא אגיד את הכל, בליקוטי מוהר"ן כמה תורה ג' אומר רבי נחמן, בשביל זה מרגלה בפומה דה אינשי, בגלל זה העולם אומר היום, עכשיו לומר, שהחזנים הם שוטים, כמו פה, שהחזנים הם שוטים ואינה בני דעה, למה? כי עכשיו מלכות הקדושה בגלות, ועל כן הנגינה שהיא נמשכת מאתר דנביאים, בחינת מוחין ודל, מלכות הקדושה, ועכשיו שם מלכות בגלות, ועל כן הנגינה נפגמת, ועל כן החזנים הם בלי הודעת, כי אין להם כוח עכשיו להמשיך הנגינה משורשה שבקדושה. אבל לעתיד שיתעלם מלכות הקדושה, ויהיה אדוני ומלך על כל הארץ, והיה אדוני מלך על כל הארץ. מה ההמשך של הפסוק? ויום הוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אזי תתעלה ותושלם הנגינה, בבחינת דעת מלכות הקדושה, שמשם נמשכת הנגינה כאן. זאת אומרת, הבעיה היא שיש ניתוק בין המלכות לתפארת, ולכן אי אפשר שיהיו חזנים שהם לא שוטים. חייב להיות שהחזן יהיה שוטה, כמו שקורה בדורנו ממש. נכון, זה לא אמור לקרות, זה הבעיה, נדבר על זה, כי לא למדנו רבי נחמן, או זוהר, אבל אתם רואים את הקשר, נכון? של רבי נחמן לזוהר, שהוא בעצם אומר, המלכות מנותקת, נכון? בגלות, העיקר הגדול, למדנו בפתח חיליהו, נכון, מה היכוש בנטל, מה הבעיה? המלכות לא מתעלה. זאת אומרת, היא לא מחוברת, היא לא מחוברת לכל השאר. היא מנותקת, זה נפלה עטרת ראשנו, שכן נפל ה', ה' התחתונה נפלה, והיא מנותקת מכל השאר. לכן הדיבור הוא לא בא מהכל, הוא דבר נפרד. זה לא אותו דבר. אולי נעצור, נעשה התנחתה מכל המקורות ונסביר את זה קצת. נסביר מה הכוונה. יש שני אופנים של לדבר. תחשבו, הדוגמה, בואו ניקח קצת דוגמאות קיצוניות כדי להסביר את זה. אולי הדוגמה הכי קיצונית זה שהדיבור שלך הוא בכלל מכני. מישהו פה פעם, אתה מתאים לך, אתה מתאים לך. נכון שהיית הולך עם אורטל ודנית, אז איפה הם עבדו? מן הסתם ביילו, נכון? אז מה יכול לצאת מהם? אז שהם עבדו ביילו, אז שסיימת לקנות מהם משהו, אתה לא, כי אתה היית חבר שלהם. אבל סתם, נגיד בא ליאו, קנה מהם בקבוק אייס קפה, בסדר? מה הם אומרות לו בסוף הקנייה? תודה שקנית ילו, נכון? מה? זה מילים שאין שום קשר בין הכל לדיבור. זאת אומרת, אין שום משמעות למילים שנאמרות. השבוע שעבר מישהו נכנס לי באוטו, עשיתי תאונת דרכים. אז אתה מתקשר לחברת ביטוח ודווח, זה שם הוראה לשאול אותך, קודם כל איך אתה מרגיש, הכל בסדר? כן, זה תמיד ככה, הם שואלים. עכשיו, מעניין לנו את הסבתא שלה אם הכל בסדר או לא. בסדר, זה לא, אין שום עניין. זה לא, גם אם תגיד לה לא, אני מת, כן? אז היא תגיד לך, אוקיי, אז הפוליסה שלך מכסה את זה וזה וזה. כלומר, אין, זה לא, זה לא באמת מעניין אותה. אבל אין לה ברירה, כי זה הפרוטוקול לשיחה, אז היא אומרת אותו, אז זה לגמרי חיצוני, זה הדיבור הכי חיצוני שיכול להיות. מבינים מה שאני אומר? עכשיו, זה לא חייב להיות כל כך קיצוני. שהדיבור והכל מנותקים. זה יכול להיות גם בסיטואציה, שימו לב, אתם זוכרים שדיברנו מסמן מסומן, זו דוגמה מצוין, פה אין פה מסומן, יש רק מסמן. זאת אומרת, אין פה דיבור, יש פה רק קול. אין פה קול, יש פה רק דיבור, סליחה, נכון. ובעצם, זה בדיוק מה שקורה. ואז, תחשבו אפילו על סתם שיחה, שאנשים באים ואומרים, רעיון עבודה, תורך רעיון עבודה. רעיון עבודה זה כאילו אתה מדבר, נכון? זה כן אתה מדבר. אבל אתה בא עם פרוטוקול. כלומר, אף על פי שזה אתה, ואף על פי שאין לך תסריט שיחה, זה לא כמו שכבר התקבלת לעבודה בחברת ביטוח, ואז אתה שואל איך אתה מרגיש את מי שסתונה, כן? זה או תודה שקנית ילו. אתה יכול להגיד מה שבא לך, אבל זה ברור שאתה לא באמת אומר מה שבא לך. נכון? כי אתה יודע שיש כללים לשיחה. עוד צעד קדימה, שיחה בין אנשים. אתה מגיע לבית כנסת, רבת עם אשתך, אתה עצבני עד השמיים, פיתרו אותך מהעבודה, ולא יודע מה, קיבלת חשבון ארנונה מנופח, לא יודע מה אפשר להיות הצערות שלך לראש העין, ואז אתה נכנס לבית כנסת, אומרים לך שבת שלום, נגיד בערב שבת, אתה מגיע, שבת שלום, מה שלומך, מה אתה אומר? שבת שלום, הכל בסדר, מה איתך, נכון? אתה לא מתחיל לשפוך. כלומר, מה יש פער בין הקול לדיבור? זאת אומרת, אין את הקול מקושר כחד. הגאולה של הדיבור, שבעצם הדיבור והקול יהיו מאוחדים. זאת אומרת, שיש דיבור שפשוט יוצא ממך. זאת אומרת, אין את הפער בין זה שאני חושב על מה אני רוצה להגיד, אני חושב איך זה יישמע, אני חושב מה בדיוק הניסוח המתאים, אני פשוט מדבר. ומה שיוצא ממני, מה שזורם ממני, זה דיבור האמת. מה שרבי נחמן קורא לו בכמה מקומות, דיבורים של אמת. שזה, מה?
עמדנו במעשה מאורח.
מעשה מאורח, בדיוק, זה בדיוק מעשה מאורח, דיבורים של אמת, מעשה מאורח מתבסס על גם
הכל זה.
כן, דיבורים יוצאים מן הלב, דיבורים של אמת. אבל הכוונה, מה הכוונה הדיבורים של אמת? מהלב, הם יוצאים מהבינה, כמובן, אבל מה הכוונה הדיבורים של אמת? לא הכוונה אמת במונח הזה שזה מייצג אמת לוגית מסוימת או אמת עובדתית, אלא במובן הזה שאני והדיבור הם אחד. שבמובן הזה, כאילו אתה מתדמה גם לקדוש ברוך הוא, שהוא המדע, הוא היודע, הוא הידיעה, שהוא מה הוא אחד, אף אתה תהיה אחד. כי אתה מקשר את כולו כאחד. עכשיו זה...
זה איכות של התפארת והמלכות או איכות יותר גבוה?
תפארת ומלכות, תפארת ומלכות.
אז איך, כאילו שם אמרנו וזה עם הבינה?
נכון, נכון, זה מגיע, כי ראינו, כי יש את המחשבה שלפני. זה מגיע מהבינה, זה חייב להיות מחובר גם לבינה ולחוכמה שמעל. אבל זה לא הנושא עכשיו, אנחנו עכשיו ברוח קודש בארץ ישראל. בסדר? ואז, עכשיו צריך להבין, אולי נגיד נקרא עוד מקור בזוהר. מבטיח לכם שזה האחרון, כי אני יודע שהיום קראנו הרבה. זה אין לכם, זה חלק ב', זה זוהר פרשת וערה בחלק ב', בדף קפה עמוד ב'. אז כתוב שמה, שיש פה איזה סוד, אל הרז ההיא הוא, משה, הקול ודיבור היו בגלות אצלו. ולכן, הוא אומר, ואיך ישמעני פרעה? כי הוא אומר, מה זה איך ישמעני פרעה? נכון, לפעמים אתה מדבר עם מישהו, וגם אם הכנת את בדיוק מה שיש לך להגיד, נגיד, אתה יודע בדיוק, אתה רוצה לבקש בקשה, זה, אתה הולך עכשיו לבקש מהבוס שלך, העלה בשכר. ואתה מתכנן, ואתה יודע מה אתה הולך להגיד, ואתה בונה את כל הטיעונים, למה זה מגיע לי ולמה זה פה, ואז אתה עושה את זה וזה פשוט לא הולך. זה לא יוצא, אתה מדבר, אתה תכנן את הכל, המילים כאילו, אתה מדקלם את המילים, אתה מסתכל על הסיטואציה, ואתה ברור לך שזה לא הולך, זה לא נכנס לו ללב. זה לא נכנס, אתה מסתכל, הוא כאילו מסתכל עליך ואתה רואה קיר שקוף ביניכם. מכירים כאלה שיחות, בטוח חיים לכם בחיים, זה לא חייב להיות עם בוס, זה יכול להיות עם האישה, זה יכול להיות עם רופא, זה יכול להיות עם כל דבר. שאתה מדבר והדברים שלך הם לא נשמעים, נכון? הגמרא אומרת, כל מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מי שאין לו יראת שמיים, דבריו אינם נשמעים. הגמרא מסר ברכות, זה דבר יפה יפה. זאת אומרת, למה דבריו אינם נשמעים? לא כי הוא לא אמר יפה. כי אין לו יראת שמיים. זאת אומרת, הוא והדיבור שלו הם לא אחד. אז משה רבנו אומר, איך אני יכול לדבר עם פרעה בגלות? איך אפשר? זה לא יצא. זה לא יסתדר. כי אם אני אנסה לדבר, מה יקרה? הוא יהיה אטום, הוא לא ישמע לי, איך ישמע אני פרעה? ואז פה בעצם הזוהר מסביר שזה נכון, שהדרך היחידה של משה לדבר עם פרעה זה בגלל שהוא עתיד לקבל תורה, ואז יהיה חיבור של הקול והדיבור. אבל עד אז זה לא יעבוד כמו שצריך, בגלל זה פרעה באמת לא מקשיב. פרעה לא מקשיב, ועל פי כן נותנים למשה את הארון שיעזור לו עם החיבור של הקול והדיבור, וגם זה לא עובד. זאת אומרת, זה הכיוון שהזוהר הולך אליו, ובעצם אומר, בגלות אין דיבור שמחובר לכל. רק כיוון דנפיק מן גלותה והתחבר קול ודיבור, ההוא מילה דהוא דיבור, הנהיג ודבר לנו ישראל. אבל לא מלילה דקריבו יתורה דסיני, פתח דאורייתא דאחי יתחזה. זאת אומרת, במילים אחרות, אין דיבור בגלות שהוא מחובר לכל, כי הכל חיצוני, הכל שניוני, יש אותי ויש את מה שאני אומר, זה דיבור גלותי. בארץ ישראל צריך שהדיבור יצא ממך, שהכל והדיבור יהיו מחוברים, ככה שהדיבור יהיה אתה. זאת אומרת שלא יהיה שום פער בינך לבין הדיבור, וזה רוח הקודש. עכשיו, איפה זה בא ליד הביטוי? אני לא הכנתי את הספרים נכון, אבל אם אפשר שולחן ערוך, אפשר משנה ברורה, חלק א', זה גם יהיה טוב. איפה זה בא בידי ביטוי? איפה הדיבור הכי משמעותי שלנו בחיים אמור להיות? איפה אנחנו מדברים? איפה אנחנו מדברים דיבור שהוא כל מילה היא של קודש?
בתפילה.
זאת אומרת שאדם מתפלל, הוא בעצם בא בידי ביטוי, באופן הכי עמוק שלו, ששמה הקול והדיבור אמורים היו להתחבר לגמרי. ובאמת אפשר לראות שבעצם כשאדם מתפלל יש בסימן צד אחד בשולחן ערוך, כתוב ככה. המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילים שמוציא בשפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו, עד שתישאר מחשבתו וכוונתו הזכה בתפילתו. ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, והיה מסדר את דבריו, מכוון בהם יפה. קל וחומר מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה, שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם, עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות והתגברות הכוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. למה זה חשוב הקטע הזה? כדי להבין שתפילה זה השאריות שיש לנו מנבואה. זאת אומרת, אי אפשר היה להתפלל אם לא, היה, אם לא היינו בני נביאים. ישראל, על פי שאינם נביאים, בני נביאים הם. ולכן אי אפשר היה להתפלל. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו מעיזים היום, מעיזים פנינו, לעמוד ולדבר אל הקדוש ברוך הוא, ממש לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה בגלל שיש לנו ספיחי נבואה. אם לא, לא היינו עושים את זה. ולכן התפילה זה כאילו הדיבור הכי הכי גבוה שיש לאדם, ששמה הקול והדיבור צריכים להתחבר במובן הכי עמוק שלהם. ועל זה רבי נחמן אומר, אני לא אקריא, אני אגיד את זה בעל פה, שאין דבר כזה מחוץ לארץ ישראל. בסדר, גם בתורה, בליקוטי מוהר"ן קמא, גם במ"ם ד', גם במ"ם ה', על המחיאות כפיים, וגם בזין, אולי יסתכל על תורה זין, כי יש שם דברים יפים. אז בעצם הוא אומר, אין דבר כזה, אין באמת אפשרות לדבר עם הקדוש ברוך הוא מחוץ לארץ ישראל. לכן הנבואה היא שורה בארץ ישראל. ולכן, בבחינה הזאת, שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, ומה שקיבלנו ולא היה לנו לפני, שאנחנו יכולים לחבר את הכל לדיבור. זאת אומרת, אבותינו, נוחם עדן, עם כל הגדלות שלהם וכל מה שהייתה להם תורה יותר גדולה משלנו, והכל היה בדעת עצומה, כל זה, זה שייך בגלות. ואנחנו צריכים לשאוף ליכולת לחבר את הכל והדיבור ביחד. שהם יהיו דבר אחד. כלומר, במילים אחרות, שהדיבור ייצא מאיתנו, מבלי שנבחין, מבלי שנתכנן אותו בכלל. שהוא יהיה אנחנו. כלומר, שהאדם יהיה מה שהוא אומר. נכון, איך קוראים למנהיג? דבר. דבר אחד בדור ואין שני דברים בדור. כלומר, שהוא עצמו זה הדיבור שלו. ורבי נחמן אומר פה, הנה למשל בתורה ז', הוא אומר, עיקר אמונה, חינת תפילה, חינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל. כמו שכתוב, שכון ארץ וראה אמונה. ושם עיקר עליות התפילות, כמו שכתוב, וזה שער השמיים. ויש פה בכלל, כל התורה הזאת צריך ללמוד אותה, זה תורתה של ארץ ישראל. תורה ז', יש ריש למדלת גם, הכל על ארץ ישראל, זה קצר יותר. ורבי נחמן מבין, בכל התורות שלו, שהדיבור, הוא יכול להתחבר הכל רק בארץ ישראל. ולכן, כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, המשימה שלנו היא בעצם לבטל את השניות של הכל והדיבור, ולהפוך אותם להיות דבר אחד. וזה רוח הקודש. זה רוח הקודש. זאת אומרת, אדם שהדיבור יוצא ממנו באופן כזה, שאין פער בין הכל לדיבור, אין פער בינו לבין הדיבור, אז הוא יהיה בעל רוח הקודש. וזה מעניין, יש גמרא. הגמרא מספרת מסכת עירובין, דף ס"ד, על רבן גמליאל. רבן גמליאל הולך בדרך, הוא רואה מישהו. הוא אומר לו, תגיד לי, מפגעי, ככה הוא קורא לו. זה השם שלו, מפגעי. ואז הוא שואל אותו איזה שאלה. ומי שהולך איתו, אני לא זוכר מי זה היה, אבל החכם, תנא השני, שהולך עם רבן גמליאל, הוא אחרי שרבן גמליאל מתקדם, הוא פונה לגוי הזה. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה מכיר את רבן גמליאל? הוא אומר, לא פגשתי אותו בחיים. אז איך הוא ידע איך קוראים לך? הוא אומר, לא יודע. והגמרא אומרת, רבן גמליאל ידע את זה ברוח הקודש. עכשיו, זה ידיעה, מה הוא ידע ברוח הקודש? שם. שימו לב, שם. יש עוד גמרא, מאוד מפורסמת, מסכת יום עדף פי ג' עמוד ב'. כתוב שמה שרבי מאיר דריש בשם. הוא היה דייק בשם, הוא היה מדייק בשמות. עכשיו, רבי מאיר, אנחנו יודעים, אין הלכה כמותו, כי לא ניתן לעמוד על דעתו. זאת אומרת, הוא היה משהו עמוק מאוד. הוא היה מדייק בשמות, הוא הלך עם רבי יהודה ורבי יוסי, והיה שם אחד שקראו לו קידור. והם נתנו לו לשמור להם על הכסף, והוא לא הסכים לתת לו לשמור על הכסף. למה? הוא אמר לעצמו, קידור תהפוכות אמה. כן. הוא אמר, יש פסוק שדורש את זה, אחרי זה אמרו לו, למה לא אמרת לנו? אז אמר, רק למי חשבי, אני לא יכול לעשות בעצמי, כי באמת הקידור הזה גנב אותם. אבל שימו לב עוד פעם, העניין של השם. זאת אומרת, מה למה רבי מאיר נתפס בשם? הגמרא אומרת במסכת מגילה דף עמוד ב', שלמה נקראת טבריה? טבריה, יש שם שתי דעות, או שהיא טבורה של הארץ, של ארץ ישראל, או שטובה ראייתה. עכשיו, אומר היעבץ שמה בהגה, גם הרב קוק כותב את זה, הרי כולנו יודעים שטבריה נקראת טבריה, השם טיבריוס קיסר. נכון, טיבריוס קיסר, מהשושבת היוליו קלאודית, הוא היה קיסר אחרי אוגוסטוס, המפורסם, אוגוסטוס עוד מעט אחרו איתו. נכון, הרי יש את השושבת שהקימה את הקיסרות הרומית, עד הזה הרפובליקה, זה הראשון היה יוליוס קיסר, זה עכשיו יולי, עכשיו אנחנו חודש יולי, השני היה אוגוסטוס, הוא זכה לאוגוסט, טיבריוס כבר היה קצת פחות מוצלח, הוא היה אדם מדוכא, אז הוא לא זכה לחודש, אבל הורדוס אנטיפס שהיה אז המושל פה, הוא רצה להתחנף אליו, אז הוא הקים את העיר בירה שלו, של ממלכת הגליל, על שמו, והוא קרא לה טבריה, על שם טיבריוס. אז מה, בגמרא לא ידעו את זה? ברור שהם ידעו, מה, הם היו תחת השלטון הרומי, מה, הם לא ידעו שטבריה על שם טיבריוס, אלא מה, הם דרשו את השם, לטובה. כלומר, הם חיפשו מה שרבן גמליאל הצליח לעשות, ומה שרבי מאיר היה מדייק בשמו, לחבר את השם לדבר שלו. בשפה שלנו, לחבר את המסמן למסומן. הם חיפשו למצוא את הפשר בין המסמן למסומן. זאת אומרת, אתה רואה מישהו, איך קוראים לו? רפאי. למה קוראים לו רפאי? רפאי, הסבא שלו קוראים לו רפאי, לא יודע מה. כן? אבל אתה יכול להגיד לו, יש משהו שזה מהותי, וזה שקראו לו ככה, נכון? אנחנו יודעים שבהורים נזרק איזה רוח קודש, מכנים את השם. זאת אומרת, כל דבר בעולם הוא ככה. יש מהות בין המסמן למסומן, שהופכת אותם וממזגת אותם לדבר אחד. והדבר הזה, הדבר הזה, זה רוח קודש. זאת אומרת, לא סתם הגמרא במסכת עירובין שם בדף סמכתב את עמוד ב', קודש זה רוח הקודש של רבן גמליאל. הרי אותה גמרא במסכת סותם רבנו שכבר אין רוח הקודש. אבל יש רוח הקודש של ארץ ישראל כזאת, שמחברת בין המסמן למסומן.
כן,
כן, כן, כן, גם שם זה נכון. ואז במילא אתה מבין שהחיבור הזה של הקול לדיבור של המסמן והמסומן הוא הופעת רוח קודש. וזה מה שאתה אמור לחפש, כי זה לא משהו שהוא שייך ליחיד הסקולה. זה משהו שהוא שייך לארץ ישראל. זאת אומרת, בארץ ישראל יש מלכות, יש דיבור, אז אפשר לחבר על כורך את הקול והדיבור. וכמו שהרב קוק אומר, אולי נקרא את זה, כי זה דברים מאוד נוקבים, זה מופיע בכמה מקומות אצל הרב קוק, אבל הכי מפורסם זה באורות ישראל, בפרק ט' בפסקה ז', הרב קוק אומר, באמת חסרון רוח הקודש בישראל, הוא לא חסרון שלמות, כי מום הוא מחלה. ובארץ ישראל היא מחלה מחאבת, שהיא מוכרחת להירפא, כי אני השם רופאך. זאת אומרת, לכל הפסוקים בעולם שהוא מצא, לדבר רוח הקודש זה אני השם רופאיך, כי הוא אומר, זה מחלה כל כך קשה, שאין לנו רוח הקודש בארץ ישראל. שזה לא פריבילגיה. בסדר? זאת אומרת שאתה בארץ ישראל, והקול והדיבור לא מתחלקים, לא מתאחדים, לא מתמזגים, אז אתה יותר גרוע ממישהו בחוץ לארץ, והקול והדיבור שלו לא מתמזגים כביכול. בבחינה מסוימת. למה? כי שם זה אמור להיות ככה. אין מלכות, הדיבור חיצוני לו, זה בסדר, אבל פה אתה כבר מקבל את המתנה של רוח הקודש מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה אמור, אתה אמור לקיים את הייעוד שלך בארץ, ולכן חייב להיות חיבור בין הקול לדיבור. בספר תהילים, בפרק נ"א, יש את המזמור של דוד המלך שהוא חטא, כן? בבוא אליו נתן הנביא. ואז הוא שמה אומר, חטאתי נגדי תמיד, והוא חוזר בתשובה, בערבון חוללתי ובחיתי חמת נעימי, אבל הוא אומר, נדמה לי פסוק י' ג', אני לא בטוח, י' א' או י' ג', הוא אומר, נדמה לי י' ג', הוא אומר, ורוח קודשך, אל תיקח ממני. זאת אומרת, דוד המלך היה בארץ ישראל, הוא המלכות, הוא הסמל של המלכות, והוא בעצם רוצה לומר, קח לי את המלכות, לא נורא. הרי נכון שלוקחים את המלכות, מה הוא עושה? הוא משלים עם זה. הוא משלים עם זה. התלמוד הירושלמי אומר שדוד המלך, בזמן שאבשלום בנו מורד בו, הוא באמת לא היה לו דין מלך, הוא היה לו דין הדיות. כן, שזה נפקא מינה לקורבנות. כן. אבל הוא משלים עם זה שהמלכות לא שלו. והוא משלים עם זה שהשם משפיל אותו עד עפר, נכון? ששמעי בן גרא מקלל אותו. השם אמר לו קלל. זה לא, הכל בסדר. השם אמר לו לקלל אותי. זאת אומרת, אבישי בצורה אמר, בואו נפריד לו את הראש מהגוף. אמרו, לא, השם אמר לא כלל. אבל הבקשה שלו מהקדוש ברוך הוא, שלא ניתקע רק עם 51 פרקי תהילים. בסדר? כי זה תהילים נ"א, אז הוא אומר לו, ורוח קודשך אל תיקח ממני. זאת אומרת, תשאיר לי את המלכות במובן המהותי שלה, שרוח הקודש מתגלה דרכי. זאת אומרת, תשאיר לי את היכולת לדבר דיבורים שמחוברים לכל בכזאת מדרגה, שהם נהפכים לתהילים. זה ה... זה ההתגלות שלי, כאילו, שאני... בבקשה, לפחות, כל מה שעשיתי, את זה תשאיר לי. ולכן הוא ככה חוזר בתשובה, בצורה כזאת, נקרא לזה קיצונית, כמו שמבוטא שם במזמור. נכון, חטאתי נגדי תמיד, לך לבדך חטאתי, כי כדי לדעת שבעצם זה, זאת אומרת, מאוד, מאוד חשוב, לפחות שזה יישאר את היכולת להיות בקשר בלתי אמצעי עם הקדוש ברוך הוא. את הרוח הקודש שלו, שאת זה הקדוש ברוך הוא לא יקח ממנו. למה? כי בנוהג שבעולם, אדם שחוטא בחטא כזה חמור, אז נלקחת ממנו רוח הקודש. ודוד המלך אומר, אל תיקח ממנו, תשאיר לי זה, אני עושה תשובה כזאת גדולה, מקים עולה של תשובה, שמגיע לי שזה יישאר. ויש פה עוד פסקה מאוד יפה של הרב קוק, שגם היא מבטאת את הרעיון הזה בדיוק. של בעצם הביטול ההפרדה בין המסמן למסומן, בין הקול לדיבור, ובמילא בין כל דבר לכל דבר. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רגילים להפריד, בארץ ישראל אין הפרדה כזאת. והרב קוק אומר את זה על משהו אחר. הוא אומר, בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף ממנוחתו הטבעית, כי אם להעלותו ולהתאימו טעם האמת של חיי הקודש השופעים מקדושת הארץ, הספוגים באווירה המחכים של ארץ ישראל. כלומר, הרב קוק אומר, גם גוף ונשמה זה מסמן ומסומן. נכון? כאילו הגוף פה במובן הזה הוא מסמן. זאת אומרת, זה מה שאנחנו מבטאים את עצמנו עם הגוף, ובעצם הוא מבטא משהו אחר, יותר עמוק שזה הנשמה, או בארץ ישראל החלוקה הזאת צריכה להיות מטושטשת. זאת אומרת, צריך להפסיק עם החלוקה של גוף נשמה. כמו שהקול והדיבור הם אחד, גם הגוף והנשמה יכולים להיות אחד. ולכן בפסקה הבאה הוא אפילו מדבר כמה שצריך לאכול מהאוכל הטעים של ארץ ישראל, מפירותיה של ארץ ישראל. כי אפילו זה בטל, כלומר אפילו האכילה כפעולה חיצונית בטלה. וזה מיזוג עם הקדושה של הארץ. לכן, זה קצת ארוך אז אני לא אקרא את זה, לכן חשוב להבין שהדגש הגדול פה, גם אצל הרב קוק, גם אצל רבי נחמן, גם בגמרא, גם בזה, זה שאנחנו צריכים להפסיק לחיות אותנו כדבר אחד, ואת הפעולות שלנו כדבר אחר, את הדיבור, את האכילה, את זה, אלא כמשהו מחובר. ובמובן הכי בסיסי של רוח הקודש, שהדיבור שלנו פשוט יצא מאיתנו. ולכן רבי חנינא בן דוסא, כשהוא מדבר, מתפלל, זה שיא הדיבור, אז לא היה לו סידור, לאף אחד לא היה סידור אז, נכון? שולחן ערוך סימן קוף, מה אומר? להכין את התפילות, כמו שתימנים עושים עד היום, להכין את התפילות ולהסדיר את התפילות על פה, כי מי, אין סידורים לכולם, צריך לדעת את התפילה. ולמה היה שליח ציבור במקור? כדי להוציא את הציבור ידי חובה, כי לא היה סידורים, מי יודע לקרוא. עכשיו בעצם אתה צריך להבין שרבי חנינא בן דוסא, הוא הגיע, הוא עמד, ואמרו לו, תשמע, יש לי בבית חולה, כן, ראובן בן לאה, הוא חולה קשה, יש לו דלקת בלבלה וצריך להתפלל עליו. ואז הוא ישב עם עצמו, חשב על ראובן בן לאה והתחיל להתפלל. עכשיו, הוא לא ידע מה הולך לצאת לו מהפה. כי מה יצא לו מהפה בעצם?
הכל.
אותו. אותו בעצמו, הכל זה. מה ההבדל בין קול לדיבור? דיבור זה מה שאתה שומע. קול זה מה שיוצא ממעמקך, כמו שהזוהר אומר, אם אתם זוכרים, בהתחלה, עם קול הראשון שקראנו, שהזוהר יוצא ממעמקים, הקול יוצא מהמעמקים. כלומר, הקול יוצא מבפנים, נכון? מתוך הגוף. ואתם מכירים את התופעה הזאת שאתה שומע, נכון, ששומעים הקלטה של עצמך, זה נשמע מאוד מוזר. אתה אומר, מי זה האהבה הזה שנשמע כל כך גרוע? אני יכול לספר לכם עם ניסיון. אז למה זה? כי אתה שומע את עצמך פנימי. זאת אומרת ששומעים אותך, שומעים אותך נכון דרך האוזניים וזהו. אבל יש אף אוזן גרון, אתה שומע את עצמך, הכל פה בפנים. זאת אומרת, אתה לא יכול לשמוע את עצמך כמו שכולם שומעים אותך. בסדר? זה לא דבר מעניין. איך אתה תופס את עצמך ואיך אחרים תופסים אותך. דיברנו פעם על המראה, על אפקט המראה. אבל הדבר הסלפי, זה עשיתי פה שיעור לאנשים פעם, לתורת הסלפי. אבל העומק של הדברים, זה שבעצם הוא היה מתפלל, והוא ראה אם זה יוצא או לא. זאת אומרת, הוא הבין שכשאתה מאחד את הקול והדיבור, אם זה יוצא זה רוח הקודש, זה אלוהי. ואם לא, אז לא. זאת אומרת, אין לי את הכוח לעזור לו להתרפות. אחרי בוא נשאר שאלה, אם הוא ידע לפי זה, אם הוא יהיה חולה או בריא, אז מה, לא היה צריך לתפילה שלו בכלל, נכון? הוא אומר ככה, נכון, אם זה יוצא לי, סימן שהוא יבריא. אם לא יוצא לי, סימן שהוא, לא, שהוא יהיה חולה. שהוא ימות. אז מה, זה רק גילוי. ברור שלא. ברור שהוא מתכוון לומר, אם זה יוצא לי, התפילה שלי תעבוד. ואם לא, אז לא. זאת אומרת, ככה הוא הבין אם רוח הקודש מפעמת בו או לא, אם דבר השם בפיו או לא. ולא לחינם, כתוב בגמרא אחר כך שרבן יוחנן בן זכאי, אני חושב שבנו היה חולה, או בנו של רבן... שהוא אמר, כן, בנו של רבן יוחנן בן זכאי היה חולה, אז הוא הלך לרבי חנינא בן דוסא. ואז הוא הלך אליו, הוא אמר, הוא חלצתו חמה, הוא יבריא, הוא יהיה בריא, הוא יהיה בסדר. ואשתו אמרה לו, למה אתה צריך אותו? אתה תלמיד חכם יותר גדול ממנו, אתה נשיא ישראל, נשיא הסנהדרין, תלמיד שלך. אז הוא אמר, אני כשר בפני המלך, והוא כבן, כעבד בפני המלך. זאת אומרת, הוא, איך שרשי אומר שם, הוא יכול להיכנס ויוצא מתי שבא לו. כתוב, איך הוא היה מתפלל? הוא היה שם ראשו בין ברכיו. אני לא מבין את הקונסטרוקציה הזאת, כי זה הבן שלי, בן שנה וחצי, יכול לשים את הראש בין הברכיים, אני לא יכול.
אז כאילו תנוחה טובה.
אבל כן, אבל כאילו תנוחה כזאת היא מאוד, כנראה מאוד, מאוד בסיסית, כאילו. מאוד ראשונית, כן, משהו מקובץ כזה, ואז הוא היה מתרכז, אתם מבינים, ואז היה יוצא לו הדיבור, היה יוצא לו הדיבור. כלומר, במובן הזה, אם צריך לסכם את זה במילה אחת, בארץ ישראל צריך הרבה אותנטיות. מה זה אותנטיות? זה לא מילה בעברית, אבל זה מילה יפה, שבעצם אומרת שהדבר עצמו צריך להיות מה שאתה, ולא שיהיה היפרדות בינך לבין הדברים שאתה עושה. זאת אומרת שהקול והדיבור שלך יהיו אחד, זה המרכז, אבל זה סימפטום לכל איך שהחיים שלך מתנהלים. של המיזוג של המסמן והמסומן, וזה התשתית הבסיסית ביותר של רוח הקודש בארץ ישראל. ובאופן פשוט, בארץ ישראל, בגלל שאתה מתמזג עם הארץ, כלומר אם אתה חי את הבחינה הזאת של הארץ, אם אתה מבין מה זה תפילה בארץ ישראל, שכל התפילות עולות דרך ישראל ושזה... בארץ ישראל זו תפילה שהיא מדרגה אחת מעל, הרי נכון, כתוב מי שנמצא בחוץ לארץ, ואנו מכוון? בארץ ישראל. ומי שנמצא בארץ ישראל, ואנו מכוון? בירושלים. מי שנמצא בירושלים? הר הבית. הר הבית, עזרה. צריך לשאול, למה מי שנמצא ב... אם אני חושב נמצא בניו יורק, למה שאני לא מכוון ישר גם לקודש הקודשים? כי זה לא עובד ככה. כי כל התפילות עולות דרך ארץ ישראל. כמו שרבי נחמן אומר, ולא רק רבי נחמן, זה כתוב בשערי אורה, זה כתוב בזוהר, זה כתוב בעצם מקובל, כל המקובלים כולם. וצריך להבין שבעצם בארץ ישראל הבחינה הזאת היא מחכה לנו. הבחינה, כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההבטחה שאם נעבוד באופן מסוים, הכל והדיבור יתאחדו בארץ ישראל. זה לא משהו של כולי היי ואולי, זה משהו שחייב להיות, שאם אין אותו זה מחלה מכאבת, כמו שהרב קוק אומר. לכן, חייבים להפסיק עם הדרך הרגילה שאנחנו רגילים בעצם למה שהיה כל הדורות בגלות, שיש הבדל ביני לבין מה שאני אומר. למשל, הדוגמה הכי פשוטה זה תפילה, כי זה הדיבור הכי אמיתי שאמור להיות לאדם. זאת אומרת, אני לא נגד, אני גם אני מתפלל שלוש תפילות ביום, ואני בעד, אני לא בעד להפסיק את זה. אבל לא ייתכן שאדם לא, אפילו פעם אחת ביום, דיבר עם הקדוש ברוך הוא מעצמו. זאת אומרת, מהפנימיות שלו, שלא יצא לו משהו להגיד. ובכלל, צריך לשאול, זה כמובן, תפילה זה אב טיפוס, אבל כמה מהדיבורים שדיברת בכל יום, הם דיבורים של אמת, במובן הזה שהקול והדיבור היו מחוברים, וכמה מתוכם יותר דומים לתודה שקנית ילו. ואז אתה מבין, האם אתה בכיוון של רוח הקודש, או שאתה... חס וחלילה בכיוון ההפוך. אז יש עוד הרבה מה להרחיב על זה, כי בעצם זה היה מאוד, נקרא לזה, תיאורטי, יחסית. בסדר, וזה לא דיבר על העבודה עצמה, ולכן אולי נעשה עוד שיעור על זה מכיוון אחר, לא יודע אם ביום שלישי, כדי לא לפגוע לכם בזוהר הקדוש שלכם. יש פה כאלה שפעם עבדו את הארי, היום הם עובדים את הזוהר, בסדר? הזוהר התברך, אז כל פעם מוצאים איזו עבודה זרה אחרת, הוא ידבק בה, צריך על פי הסדר, סוגיות, ללמוד, לסיים, בסדר, דף דף, עמוד עמוד, אבל, ומה לעשות, אני גם עובד עבודה זרה, אני עובד אצלכם, קבל איזה מזכורת, אבל אז אולי לא יהיה בימי שלישי, לא יודע, אבל זה צריך המשך, בכל אופן. בעזרת השם, אבל שיהיה לנו את הכיוון של להבין שהחיבור הזה בין הכל לדיבור זה דבר גדול וחשוב ומשמעותי, אמן ואמן.